הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. בהגשת יואל חשין.
שלום רב לכל המאזינות והמאזינים שלנו, אנחנו נמצאים בפודקאסט, האם כדאי להשקיע בסטארט-אפ הציוני, כלכלה מבראשית, והיום נמצא איתנו אחד האורחים המעניינים ביותר שיצא לי לפגוש, יאיר אסולין, נולד ב-1986, סופר והוגה דעות ישראלי, בעל טור בעיתון הארץ, משמש כמרצה אורח בתוכנית למדעי היהדות, ובמחלקה לספרות השוואתית באוניברסיטת ייל, ועוד עושה פעולות רבות ודברים רבים נוספים. אחד הדברים ש... אני אוהב במיוחד אצל יאיר, זה שכשהוא כותב משהו, אני מצליח לזהות את עצמי, אבל קצת מזווית אחרת. בעוד שאני פועל יותר במרחב העסקי, יאיר פועל יותר במרחב של מדעי הרוח, ועם זאת אנחנו נפגשים בצורה מפתיעה ומרתקת במרחב שהוא חופף גם לתחום הזה וגם לתחום הזה. בוא נתחיל ממשהו שאני מאוד אוהב, וזה שאתה חושב שמדעי הרוח, למרות המשבר הגדול שהם נמצאים בו, הם למעשה תחום שאנחנו נצטרך ונזדקק לו יותר ויותר. אני מאוד אוהב את הרעיון הזה, בהתחשב בעובדה שלמדתי פילוסופיה, ואני חושב שפילוסופיה זה אחד המקצועות הפרקטיים ביותר שקיימים, והייתי שמח לשמוע את עמדתך בעניין הזה.
אז קודם כל אני שמח להיות פה ותודה על ההזמנה. אני חושב שבשביל להבין למה מדעי הרוח כל כך רלוונטיים, צריך להבין שני דברים. צריך להבין אחד, מה התפקיד של מדעי הרוח, ומה התפקיד של רוח ושל תרבות, ושתיים, מה הם הזמנים שאנחנו חיים בהם. נתחיל עם הראשון, התפקיד של מדעי הרוח, התפקיד של תרבות, של רוח, של מחשבה, בסופו של דבר, בעומק, מעבר לכל הביטויים המקסימים שאנחנו מכירים, היא לנסח כללי משחק לקיום האנושי. זה מה שתרבות עושה. חברות אנושיות משתמשות בתרבות כדי לעשות רפלקציה על הקיום שלהם, ודרך זה לנסח כללי משחק שהם מעבר לחוקים, הם נורמות, הם הדברים הרכים האלה שחומקים לנו, אבל הם מה שמגדירים את החברה. הדבר השני זה להבין את הזמן שאנחנו חיים בו, שהוא מה שאני קורא לו זמנים של איך. רוב ההיסטוריה האנושית היא זמנים של מה? זמנים שבהם השאלה המרכזית היא מה לעשות? כולם יודעים מה המשחק שמשחקים, מה לעשות כדי לנצח, אוקיי? בזמנים שלנו, שהם דומים גם למאה ה-19 ודומים למאה ה-16, ולכל מיני תקופות של שינוי יסודי בקיום האנושי, פתאום השאלה הכי גדולה היא לא מה לעשות, אלא איך בכלל מגדירים את המשחק, איך משחקים. וזה חוזר בדיוק למקום של מדעי הרוח, איך משחקים, איך מגדירים את הכללים.
עידן של שינוי פרדיגמה.
עידן של שינוי פרדיגמה, עידן של שינוי תפיסה, אם תרצה, במונחים, אם נקפוץ שנייה למעלה, במונחים קנטיאנים, עידן שבו החלל והזמן משתנים מהותית. כן, אנחנו חיים בזמן שבו נוצר חלל חדש בכלל, שאף אחד לא הכיר אותו, זה לא, זה אפילו לא גילוי אמריקה של קולומביוס, אוקיי? זה חלל חדש לחלוטין, החלל הדיגיטלי. והזמן שאנחנו חיים בו, ברור לכולם היום, עם כל נגיעה הכי קטנה בצ'אט GPT או בווטאבר, שהזמן, קצב הזמן של הקיום שלנו, הוא ביפר הרבה יותר מהיר ושונה מכל מה שהכרנו. כששני הדברים האלה קורים, נוצר הצורך לנסח מחדש את כללי המשחק שהקיום האנושי פועל בתוכו.
אוקיי, וכיצד הדבר ברמה הפרקטית, חשוב שאנשי עסקים יבינו, ואם אתה יכול גם לספר דוגמאות מהשיתוף פעולה שאתה עושה במרחב
הישראל. אז אני באמת בשנים האחרונות... בעיקר מאז שחזרתי מייל, קצת לפני, אבל בייל הבנתי את זה מאוד מאוד עמוק מכל מיני אינטראקציות שהיו לי שם. אני פועל באופן אינטנסיבי בתוך המרחב העסקי, בעיקר טכנולוגיה, אבל לא רק, בקרב מרחבים שעסוקים בשאלות האלה, איך שינוי כללי המשחק ישפיע עלינו.
רגע, רק שנייה אחת, חשוב לי להדגיש, יאיר, אתה כתבת ספרים, אתה כתבת שירים, ואתה מוצא את עצמך יותר ויותר פועל במרחב העסקי. זה לא כל כך טריוויאלי, אולי אתה יכול לעצור כאן ולשתף.
אז אני אגיד, כן. אני עדיין כותב ספרים ופרוזה ושירה והגות, שאלה, והתורים והכל, ועדיין אני מוצא שמי שעסוק ב... איך לבנות עולם דרך רומן, הכלים האלה שנוצרים מתוך החשיבה הזאת, החשיבה היצירתית, החשיבה הביקורתית, היכולת באמת להבין איך המציאות עובדת, איך חברות עובדות, זה הופך להיות משהו קריטי עבור המרחב העסקי, שוב, מתוך אותה נקודה שדיברנו עליה, והיא השאלה, איך מנסחים כללי משחק? היום המחשבה שאם אתה תבין מה קרה לפני 5 שנים, תדע לפעול 5 שנים קדימה, היא מחשבה מופרכת מיסודה. אני חושב, כשפרסמתי את המסה הראשונה על האביב של מדעי הרוח, אז היו עוד כאלה שהתווכחו איתי ואמרו, לא, הכל אותו דבר, מה זה משנה וכולי, רבים וטובים. אני חושב שהיום ברור לכולם, שאנחנו בזמן שאף אחד לא ברור לו לאיפה הולכים, לא ברור מה האופק. במרחבים האלה, כשאתה צריך לגשש, פתאום הכלים האלה של הדעת לדמיין, של אמפתיה, של מחשבה יצירתית, של איך רעיונות נולדים וכולי, הופכים להיות כלים קריטיים להישרדות. זה כבר לא ה-nice to have הזה של המאה ה-20, שבסדר, נחמד וכזה. לא, זה קיומי. אם אתה רוצה להבין, אתה חייב את הכלים האלה של מדעי הרוח כדי להתפתח. ואגב, אני אגיד, לא יודע אם ראית את זה, אבל אילון מסק פותח בית ספר. וזה שאלה בדיוק הדברים שהוא מתמקד בהם, הכלים האלה היצירתיים, כלי המחשבה, המחשבה ביקורתית, אנליטיקה וכולי. וגם ראיתי עוד דוח מעניין, הדוח של הפורום הכלכלי העולמי לתכונות שהצטרכו ב-2030, אלה בדיוק התכונות של מדעי הרוח, זה מה שהוא מטפח. אנחנו נוטים לשכוח את זה, כי אנחנו חושבים שזה לא פרקטי, אבל יש זמנים שבהם אתה רק תקוע עם הפרקטיקה, אתה כנראה תיפול על הפרצוף מהר מאוד.
כן, אני מאוד מעניין, אני רוצה בכל זאת קצת לנסות להתמקד בדבר הזה, כי בתקופה שללמוד גוף ידע מסוים, זה לא העניין המרכזי, אלא לפתח כלים ומיומנויות להתמודד עם השינויים שמתחוללים בחיים שלנו בקצב מאוד מאוד מהיר, זה אני יכול להבין. איך זה מתקשר ללימודי היסטוריה, לימודי פילוסופיה, אנתרופולוגיה וכיוצא באלה?
זה בדיוק מה שאתה עושה. מי שעסוק בפילוסופיה, באמת בזה הוא עסוק. תחשוב על תחום כמו פנומנולוגיה של הוסרל, אוקיי? זה מדע התופעות. מי שהיום לא יודע להסתכל על תופעה באופן אפריורי, לא יודע להבין את מה שקורה פה. הוא מושפע מהמון הנחות יסוד שהוא עדיין תקוע בהם, משפה שעוד לא רלוונטית.
סליחה שנייה אחת, תופעה באופן פנומנולוגי, שאנחנו יכולים לשבת ולדבר כאן עד הלילה וליהנות מזה, איך זה פוגש את הסטארט-אפ שצריך לסיים את החודש ואין לו כסף?
אז אם אין לו כסף, זו באמת בעיה, אבל זו בעיה יותר גדולה מהעניין הזה. אבל אם הסטארט-אפ לא מבין שהמוצר שהוא מפתח כרגע, יש לו השלכות פוליטיות, חברתיות, בתוך המציאות, הוא צריך להתכתב עם מציאות שבה הוא לא יכול רק להציע פתרון נקודתי לבעיה מסוימת, כי יכול להיות שכל האקוסיסטם משתנה, אז הוא הולך במובן מסוים, כמעט בעיוורון, אל עבר עתיד, שבו הסיכוי שלו לשרוד יהיה מאוד קטן.
אז מה אתה ממליץ לו ברמה הפרקטית?
ברמה הפרקטית, מה שאני ממליץ ועושה, אני עובד פחות עם סטארט-אפים וחברות גדולות, אבל ברמת העיקרון, לשבת לחשוב לעומק מה ההשלכות של המוצר שאני מפתח, ואיך זה יכול לבוא לידי ביטוי, וכמה זה רלוונטי לקיום, לא עכשיו, לקיום של עוד 5 שנים קדימה, למגמות שאליהם אנחנו הולכים. היכולת הזאת היא לחשוב מעבר למוצר, להבין שהמוצר הזה מתקיים במרחב, שוב אני אומר, פעם, במאה ה-20 פיתחת מוצר טוב, יכולת לקחת כמובן מאליו את הקונטקסט שבתוכו הוא התקיים. הבנת את העולם פחות או יותר. היום אתה חייב כל הזמן לחשוב על המערכת יחסים, מוצר עולם, כדי להבין איך הדבר הזה מתפתח.
זה נורא מעניין איך כל אחד לוקח את האתגרים ואת השינויים שמתחוללים למקום שלו, ועדיין קשה לנו לזהות. למשל, הייתי כאן עם אורן חפץ, שהתייחס בעיקר לנושא של ה-AI. הוא אומר, ה-AI ישנה סדרי עולם, אנחנו נצטרך ללמוד מחדש מה לעשות, איך לעשות. אז אתה אומר שאצלך זה הטכנולוגיה באופן כללי, זה איפה אתה שם את
ה... AI היו חלק מאותו תהליך, אם היינו מנהלים את השיחה הזאת לפני 15 שנה, היינו מדברים על הרשתות החברתיות, אם ננהל אותה 5 שנים קדימה, אז ה-AI כבר יקבל ביטויים אחרים לגמרי. אנחנו בזמן שצריך להגיד, הוא זמן קשה, מורכב, טרגי, עצוב, אבל גם עם המון המון הזדמנויות בתוכו, שהוא הדימוי שאני חייב אגב לזמן הזה, הוא דימוי, אפרופו ספרות דימוי של ויקטור הוגו, הוא קרא לזמנים כאלה, הוא דיבר על המאה ה-19, אבל זה נכון גם לנו, צינור הביוב של ההיסטוריה. אנחנו בזמן שבו אתה בצינור הביוב מתקופה לתקופה, מפרדיגמה לפרדיגמה. אנחנו חיים בזמן המעבר הזה. בזמן מעבר, אתה חייב כל הזמן לגשש ולהבין איפה אתה עומד. תחשוב שאנחנו בכלל מתנהלים הרי במציאות, אין לנו שפה לתאר בכלל את מה שקורה כרגע. אנחנו מדברים במילים, קשקשים, אין לנו בכלל מילים. אנחנו עדיין קוראים למכשירים האלה טלפון, אוקיי? מדהים. אין לנו בכלל יכולת להכיל את הדברים, ואם אתה באמת רוצה לקחת חלק בבנייה של העולם החדש, שזה הרגע שאנחנו נמצאים בו, זה הזדמנות מטורפת, אתה חייב לא לתת את התשובות כרגע, כי אין תשובות, אבל לדעת לשאול את השאלות הנכונות ולהבין שאם אתה תשאל את השאלות הנכונות, יש סיכוי שבסוף גם תגיע לאיפשהו.
מאוד מעניין, מאוד מרתק. אני רוצה רגע להתמקד איתך יותר בנקודה הציונית. כידוע לכולנו, אנחנו בתקופה מאוד קשה, שאלות שקשורות לשאלה אם כדאי להישאר פה, לא כדאי להישאר פה, משבר עמוק, ואתה שב וחוזר ומדגיש בכתיבה שלך שמשבר הוא הזדמנות, אנחנו גם יודעים את זה במובן היזמי, משבר באופן אינטרינזי הוא הזדמנות, זה מושג בעיניי שהוא מושג אלה שזורים זה בזה, ואני רוצה לנסות להבין ממך, איך אתה מזהה את ההזדמנות, ואיך אתה רואה את העתיד של הפרויקט הציוני במהלך העשורים הבאים?
אז אני חושב שבדיוק כמו שדיברנו על טכנולוגיה ועל חברות, אותו דבר מתקיים בציונות היום. היכולת האנושית הכי מדהימה שקיימת משחר ההיסטוריה, אפרופו היסטוריה, היא היכולת של חברות להיוולד מחדש. לא לתקן את עצמם, לא לרפא, לא כל המושגים האלה, אלא ממש להיוולד מחדש. צרפת היום נמצאת ברפובליקה השלישית שלה. זה חברה שהיא הולידה את עצמה מחדש כמה פעמים. יש עוד כל מיני דוגמאות מסביב לעולם ולאורך ההיסטוריה.
סליחה שאני עוצר אותך, זה נקודה סופר חשובה. אני יכול לשתף ולומר, כשאני רואה מיזם צעיר סטארט-אפים בתחילת דרכם, שזה מה שאני עושה בדרך כלל, מה שהכי חשוב זה לראות באמת לא מהו המוצר, כי ב-70-80% אחוז מהמקרים להערכתי המוצר השתנה, אלא אם מדובר ביזם שיודע להתמודד עם שינויים.
יודע להתמודד עם שינויים וגם יודע להבין שהפתרון לשינויים הוא לא רק בדברים הנקודתיים, אלא ממש להיות משהו אחר, לממש, לקחת את המהות הזו ולממש אותה במציאות בצורה אחרת לחלוטין. וזה אני חושב עיקרון, באמת אני מבין עם חברות גדולות מאוד, שעסוקות כולן בשאלות האלה, איך הן הולידות את עצמן מחדש אל מול הזמן הזה. והעיקרון הזה מאוד נכון גם לציונות וגם לישראל ולהזדמנות של הרגע הזה. אנחנו כולנו אוהבים להגיד, לצטט את אהוד מנור ולהגיד אין לנו ארץ אחרת. יכול להיות שאין לנו ארץ אחרת, הפלטפורמה, אבל בהחלט יכולה להיות לנו מדינה אחרת ויכול להיות לנו סיפור אחר ואתוס אחר שרלוונטיים לזמן הזה. האם הרעיון הזה של מדינת הלאום, המדינה כאלוהים, שמדינת ישראל אגב והציונות היא אחד המימושים המאוחרים שלו, זה רעיון של מאמצע המאה ה-19 שהולך ומתפתח, האם זה בדיוק הרעיון המסדר שרלוונטי לישראל היום? האם זה בכלל הרעיון הזה של מדינות לאום, או הרעיון המסדר שרלוונטי למדינות בעולם, במציאות של AI, במציאות של יקום אחר חדש דיגיטלי, במציאות של היעדר גבולות וכולי? כל אלה שאלות שאני לא מתיימר להחזיק את התשובות אליהן, אלא בעיקר מתעקש על זה שאנחנו צריכים לשאול אותן, ואנחנו לא שואלים אותן. אנחנו יותר עסוקים בשיח של הריפוי והתיקון והפלסטרים וכל הדברים האלה, במקום להבין שההזדמנות הגדולה פה היא להגיד, בואו נעצור. הכשלים, מה שקרה לנו גם בשבת הנוראית וגם בכלל, הם פה, הם סימפטומים עמוקים של חטאים שאנחנו סוחבים מתחילת הדרך. כל פרויקט גדול מכיל כל מיני בגים שמתפרצים בזמן כזה או אחר. ההזדמנות שלנו כרגע היא לעצור ולהגיד, האם הדברים האלה מהותיים? ואם הם מהותיים, אז אנחנו יכולים לברוא לעצמנו סיפור אחר. וזו הזדמנות שהיא, אני חושב שהיא אדירה. היא אדירה לנו כישראלים. אני לא יודע מהו הסיפור כרגע. אנחנו קודם כל צריכים בכלל להבין את מה הדברים מהסיפור הישן שאנחנו לא רוצים. כן, אחד הדברים שאני כותב עליהם הרבה זה שלושת העקרונות ללידה מחדש. העיקרון הראשון הכי בסיסי והכי עמוק והכי קשה, הוא העיקרון של הקניבליזם העצמי. ברגע שאתה מבין שהסיפור שלך לא רלוונטי, ושוב, זה לא משנה אם אתה מיזם או חברה או פרויקט לאומי, הדבר הראשון שאתה צריך לשאול זה על מה אני מוותר. מה כבר לא רלוונטי לסיפור הזה של העתיד? מה אני משאיר מאחור כדי להמשיך הלאה? הדבר השני שאתה צריך לעשות...
מה לא רלוונטי? בואו נקנקרט את זה רגע, נניח.
מבחינתנו, אני חושב שהדבר שאולי הכי צריך לשים אותו בספק, זה באמת המודל הזה של המדינה כאלוהים. כן, זה המודל הזה של מדינות הלאום המערב אירופאיות, זה לא המודל של ארצות הברית, זה מודל של מדינות הלאום המערב אירופאיות, אתה יודע, איטליה ב-1870, מדינת הלאום כשהתאחדה, הדבר הראשון שהיא עשתה הייתה המדינה הכי דתית באירופה, הדבר הראשון שהיא עשתה זה למחוק את אלוהים מספרי הלימוד. Mm-hmm. המהלך הזה של מות האלוהים, של ניטשה, מרחב מסוים שרוצה באמת לבוא ולהגיד, מדינות זה רק סך בני האדם שמנהלים, אני חושב אגב היום...
כן, מדינות זה סך בני
האדם. לא, זה, 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 זה הרעיון הזה של מדינת הלאום, כן? כן. הדבר הזה שאלוהים יוצא החוץ, לא, אגב הסיפור...
המדינה היא מושג שהוא מכונן את הזהות שלנו היום, ואני חושב שכאן אולי יש בעיה.
לא, זה לא
מכונן... אני ישראלי.
זה לא עניין של מכונן את הזהות רק. אומר, יש משהו בפרויקט הזה של מדינה, אתה תסתכל בדולר האמריקאי, אוקיי, אלוהים נוכח. אלוהים נוכח בכל התרבות האמריקאית. לתרבות האמריקאית אין קונפליקט עם אלוהים. כי היא לא מתיימרת, המדינה האמריקאית לא מתיימרת להחליף את אלוהים, אוקיי? המדינת הלאום המערב אירופית, וזה לא משנה אם זה איטליה או גרמניה או ישראל בהקשר הזה, שצמחה מתוך אותו רעיון, היומרה שלו הוא להחליף את אלוהים. יש טקסט מאוד יפה, של משפטן גרמני בשם הנס קלזן, mm-hmm. שממש מדבר על הדבר הזה, על הרעיון הזה שהמדינה היא זאת שמחליפה את אלוהים, ויש לזה המון השלכות וביטויים. אחד ההשלכות שגם שאנחנו מכירים מהסיפור הישראלי, זה העובדה שאלוהים לא נוכח בהכרזת העצמאות.
אוקיי? צור ישראל.
צור ישראל, כן, זה הפתרון, אבל הוא לא נוכח. Mm-hmm. ויש מורכבות סביב הדבר הזה, והמתח בין דת למדינה הוא נגזרת של הדבר הזה. ויש איזה ניסיון נוכחות טוטלית שהכל סביב, מתוך המדינה, ביחס למדינה, סביב המדינה. זה דבר שאני חושב שהיה רלוונטי במידה מסוימת לזמנו, אני לא בטוח שהוא רלוונטי היום.
אז שנייה, אני רוצה ברשותך לנסות לקנקרט את זה לאתגרים של ההייטק הישראלי. מדברים על כך שאנחנו סטארט-אפ ניישן וכיוצא בזה, ויש על זה הסברים שלמים. אני מוצא שהיכולת שלנו להיות כל כך אינובטיביים, מה שנקרא, או נגיד אם אני לוקח מזווית אחרת, החוצפה הישראלית, קשורה במידה רבה לזה שבתקופת המקרא היה לנו דיבור עם אלוהים, דיבור ישיר עם אלוהים. אברהם מתווכח איתו, משה מתווכח איתו, הוא היה כמעט שיחק איתנו שש בש. בעצם זו הייתה התקופה היחידה בהיסטוריה האנושית שקבוצה, שקהילה, יש לה שיח פתוח עם אלוהים. אוקיי? איך, וכאן אני מוצא את האינובטיביות והחוצפה הישראלית שהשמיים עבורם הם רק נקודת ההתחלה, איך אתה רואה את האתגר של הציונות בימים אלו בקונטקסט הזה? איך אתה משמר את העוצמה של ההייטק הישראלי?
אז אני אגיד, אני יאתגר את מה שאתה אומר. כי אני חושב שמה שאתה אומר, מסמן בדיוק את המתח בין הישראליות ליהדות. היהדות, יש לה באמת את השיחה הפתוחה הזאת עם אלוהים, את היומרה, את הדרך, את הלך לך, את השאיפה, ללכת למקום שאתה לא יודע מהו. כי הישראליות... היא כמעט הפוכה, היא כל הזמן מקנקרטת, אוקיי? אם תרצה, היא מחפשת תוצאות וודאות ושליטה במציאות, וממילא, גם אפרופו ההייטק הישראלי, אחד האתגרים הכי גדולים בהייטק הישראלי, כמו שאני מבין אותו היום, זה היומרה. היומרה לשנות באמת את העולם, להקים חברות גדולות באמת. לא רק לייצר מוצר שיעשה את האקזיט הזה או את האקזיט הזה ונמדוד את גובה האקזיט, אלא באמת לייצר תשתיות גדולות לשינוי המציאות. אני חושב שזה הכשל, אתה קורא לו החוצפה הישראלית, אבל זה הכשל הישראלי בהייטק הישראלי היום. כי המחשבה הזאת שאנחנו מייצרים דברים ש... מישהו ייקח אותם ויעשה איתם משהו. אל מול הסיפור היהודי שתמיד היומרה שלו הייתה, אנחנו נשנה את העולם. אנחנו נביא את החזון הגדול. ואם אתה רוצה לתרגם את זה גם לסיפור הציוני, זה בדיוק זה. אחד הדברים שהפקרנו, אני חושב, בישראליות, זה את היומרה לשנות את העולם. מה שמרטין בובר כותב על זה כבר ב-1948, הפקרנו את הרעיון של להיות אור לגויים. הפקרנו את הרעיון של להציע תפיסה עצמאית שלנו. הוא כותב את זה ב-48 כבר בביקורת, אבל הרבה אנשים כותבים, הפקרנו את הרעיון העיון הזה של להגיד, יש לנו תפיסה גדולה על המציאות שהיא שלנו. תסתכל אפילו על המלחמה עכשיו, מה אנחנו אומרים? אנחנו נלחמים את מלחמת המערב. לא, אנחנו צריכים ללחם את המלחמה שלנו, את התפיסה שלנו, את הערכים שלנו, את העקרונות שלנו. זה כשל אגב, של ישראל שמפחדת להגיד, יש לי עמדה עצמאית משל עצמי ביחס למציאות. Okay, וזה הקשר של ההייטק הישראלי שמפחד להגיד, אני יודע לבנות חברות גדולות באמת, שמפה ישנו את העולם. אין לנו את הספוטיפיי שלנו עדיין. אנחנו שואפים למקומות, יש כל חברות שאני עובדת איתן, פייבר ואחרות, שיכולות לעשות את זה. זה תהליך שהוא ארוך והוא מורכב, והוא קשור ליומרה הזאת ולפחד שלנו מהיומרה הזאת.
אתה יודע, זה מאוד... קודם כל, אני חושב שיש לנו דיאלוג מאוד לא פתור עם אור לגויים, כן? אנחנו מצד אחד, כן, אני חושב שבכל יזם מקודד ה-DNA הזה של אור לגויים, תיקון עולם, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה כן נמצא שם, זה נכון שאנחנו לא מתלבשים על זה. אז בעצם, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, בואו לא נתבייש לעטות על עצמנו את התפקיד של אור לגויים, תיקון עולם, עם כל המורכבות שיש בזה, ולהבין את המשמעות שנגזרת מכך. אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר.
אני חוזר לתחילת השיחה שלנו.
כן.
למדעי הרוח ולטכנולוגיה ולעסקים וכל המרחב הזה. אני חושב שהיום, כדי באמת להצליח ולסגשג, וגם כדי לשרוד בעצם באופן עמוק, אתה חייב להכיל את היומרה של הרצון לקחת חלק בכתיבת כללי המשחק החדשים. כל עוד אתה לא מכיל את היומרה הזו, והפרויקט שלך רק עסוק בלשמר, בלחמוק בין הטיפות, בלשרוד, רוב הסיכויים שאתה לא תצליח לשרוד. אנחנו מסתכלים על המאה ה-16 והמאה ה-19, הם רפרנסים מאוד מאוד חזקים. מי שרק עסוק בתקופות האלה, בלשמר את העבר, או רק בלתקן וכאילו לצלוח את התקופה, לא צולח אותה. מי שעושה את הקפיצה הזאת, אם אתה רוצה בהקשר היהודי, מי שעושה אחד הדימויים הכי חזקים בעיניי לזמן הזה, זה העובדה הזאת שבני ישראל נמצאים על, 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 על סיפו של ים סוף. המצרים נמצאים מצד אחד דולקים מאחוריהם, מצד שני הים הזה, ומשה קורא לאלוהים, ומה אלוהים עונה לו? את התשובה בעיניי, אחת התשובות הכי רדיקליות שאני מכיר מבחינת דתית, הוא אומר לו, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. רק מה הוא לא אומר לו? הוא לא אומר לו לאיפה לנסוע. הוא לא אומר לו אם לנסוע חזרה למצרים להיכנע או לנסוע לתוך הים. כי הוא אומר את הנקודה הזאת, האם אתה קופץ לים, רק חברה יכולה להחליט על עצמה. זה גם אלוהים לא יכול להחליט בשבילך.
וזה דרך אגב יש במעניין שאתה מעלה את המדרש של נחשון בן עמינדב, שהוא בעצם היה הראשון שקפץ. בעצם הקפיצה הוא יצר אולי ברא איזושהי
מציאות. השאלה אם אנחנו כישראלים היום יודעים לקפוץ, גם בטק הישראלי וגם בחברה הישראלית, באמת לעשות קפיצה אמיתית, קפיצה נחשונית, זו בעיניי שאלה גדולה שאנחנו נמדד עליה.
אבל אני רוצה, מה שנקרא גם, לאתגר אותך. אני חושב שהאתגר שאנחנו ניצבים בפניו הוא לא פשוט, אוקיי?
ואני
לא, לא, אבל אני אפילו לא בטוח שאנחנו צריכים גם אנחנו לבנות ספוטיפיי. כי אם אני אומר ככה, מעבר לים, בסיליקון ואלי, בנו את הפלטפורמות הגלובליות הגדולות, פייסבוק, לינקדין וכיוצא באלה, אוקיי? פה, בארץ כנען, מעל השבר הסורי-אפריקני, אנחנו לא בונים פלטפורמות גלובליות, אנחנו פה בונים ציוויליזציות. מפה בנינו את המונותאיזם, מפה בנינו את היהדות, מפה בנינו את כל הקונספט של החוקה, של תפיסת המוסר וכיוצא באלה. This is big. איך אתה נכנס לנעליים כאלה בלי להתאפס כיומרני, כמתנשא, ככל
לא,
הדבר
לא,
הזה?
לא, לא, לא מפחד מיומרני ולא מפחד ממתנשא. יומרה היא דבר מאוד מאוד חשוב לזמן הזה. אחד המשפטים שאני חייב אפרופו הציונות, היא המשפט ששטפן צווייג אמר על הרצל. הוא אמר, לא היה אדם יותר בזוי בווינה מתיאודור הרצל, אוקיי?
אוקיי.
הדבר הזה, האנשים האלה היומרניים, היומרניים, החולמים, הנאיבים, המשוגעים, המטורפים, אלה האנשים שמייצרים את המציאות, הם בונים את העולם. אני חושב שזה שאנחנו מפחדים מיומרנות, או זה שאנחנו מפחדים מלהתנסה, היא החמצה עמוקה. כי יש משהו, אתה אומר, אנחנו בונים ציוויליזציות, אנחנו בונים קונספטים במובן הכי רחב ועמוק של קונספטים. איפה חברות הטק שיציעו קונספט חדש למציאות? הזכרתי פה חברה אחת שאני חושב שעושה את זה, אבל אין כמעט, אוקיי? והשאיפה הזאת היא להציע חזון למציאות, תפיסה, הבנה שהמוצרים שאתה מייצר הם רק פועל יוצא של תפיסה יותר גדולה ובשורה לאנושות. שוב, אני חושב שהיום זה המנוע הכי חזק כדי לייצר דברים משמעותיים במציאות.
אוקיי, אז אם ככה, אם אני מבין אותך נכון, ההצעה שלך לישראלים, לישראליות, ליהודים בישראל, ליהודים בעולם, זה לא לפחד להיכנס לנעליים המאוד גדולות שמונחות לפנינו, ולהבין שיש לנו אחריות מאוד גדולה בעיצוב הסדר החדש העולמי, בעיצוב המוסר העולמי, התרבות העולמית וכיוצא באלה.
אז אני רק לא אשתמש במילה אחריות, אני אשתמש במילה הזדמנות.
Okay.
אנחנו בעצם נמצאים בזמן שבו לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות לעצב את כללי המשחק החדשים. דברים שמי העלה בדעתו? מי העלה בדעתו שבכלל אפשר להטיל ספק בקפיטליזם? באמת. מי העלה בדעתו שאפשר באמת להטיל ספק ברעיון של מדינת הלאום? מי העלה בדעתו שאפשר להטיל ספק בליברליזם? המון המון דברים שכרגע אנחנו ממלאים אותם במשמעות חדשה. עכשיו, אנחנו לא כל כך מודעים, דיברנו על החשיבות של היסטוריה. רוב האנשים לא מודעים לזה שהיו רגעים כאלה בהיסטוריה שאנשים ניסחו מחדש, כן? בתחילת המאה ה-19, מי העלה בדעתו שיהיה עולם בלי אצולה חזקה באופן משמעותי, אוקיי? מי העלה בדעתו את הרעיון של חופש בחירה, של דברים שהיום כאילו טריוויאליים. אבל זה קורה, יש רגעים כאלה בהיסטוריה, וזה לא רק חברות גדולות או אנשים חזקים. כל אחד מאיתנו יכול לקחת חלק בעיצוב של הכללי משחק כאלה, צריך להחזיק את ה-state of mind הזה, וצריך לשכלל אותו, כי אם אנחנו חוזרים לדימוי של עם ישראל שקופץ לים, או לדימוי של הקפיצה, אתה יודע מה אחד הדברים הכי חשובים בקפיצה? שרירי הליבה. הידיעה הזאת היא שאם תקפוץ, תשאל כל שוער, הוא יגיד לך, הדבר הכי מפחיד שוער זה כשהוא ינחת מהקפיצה, הוא לא יקרא לעצמו את הבטן או ישבור את הרגליים, אוקיי? העבודה על השרירים האלה שמשמרים לך, שנותנים לך את האומץ לקפוץ. ואנחנו, אתה שואל היום על החברה הישראלית, אנחנו חייבים לחזק את שרירי הליבה שלנו, שבכלל יאפשרו לנו לחשוב על הקפיצה. עזוב, הבנו שאנחנו צריכים לקפוץ נגיד. האם אנחנו בכלל יכולים לדמיין שנצלח קפיצה כזו? אלה דברים שאנחנו מזניחים אותם כי הם כאילו שקופים, כאילו חמקמקים, אבל הם הדברים שאני חושב שהם קריטיים באמת כדי לייצר דברים כאלה, לייצר תהליכים גדולים.
כן. אתה אמנם אומר שאתה לא יודע את הכיוונים המדויקים שזה, שאנחנו הולכים אליהם מצד אחד, מצד שני, אתה מדגיש בכתיבה שלך את העובדה שאנחנו נמצאים בסוף עידן הפוליטיקה, את העובדה שהמרחב העסקי יש לו השפעה הרבה יותר גדולה מאשר המרחב הציבורי, שהוא הולך ותופס תאוצה וצובר תאוצה, אנחנו רואים את זה במלחמה על העורף וכיוצא בזה. מה אתה יכול להוסיף?
סודם, אני אגיד, אנחנו מדברים כאילו כבר המושג הזה, מרחב עסקי, הוא מושג של המאה ה-20, של החלוקות האלה, כן? של עולם, מה שנקרא, אני קורא לו עולם בעם, עולם בערבון מוגבל, אוקיי? כל המרחב הזה. כל המרחב הזה של הבעם הולך ומתפרק כן. לנגד עינינו, בזמנים כאלה של איך כבר אין בערבון מוגבל, כולם מעורבבים בהכל, והעולם העסקי זקוק לעולם האזרחי וזקוק לחברה, וזה כבר, כל ההפרדות לא מצליחות להחזיק. אז זה דבר אחד שאני חושב שרואים אותו מאוד מאוד חזק, והדבר השני דיברנו עליו, עידן הפוליטיקה זה ההבטחה הזאת של המדינה כאלוהים, שכולנו ראינו כבר בקורונה, ואני חושב שבשבעה באוקטובר זה המחשה ישראלית מאוד חזקה ואחרים, המדינה היא לא אלוהים. ויש לה את המגבלות שלה. וגדלנו וגילינו שאבא שלנו הוא לא כל יכול. Okay, הדבר הזה שהאמנו בו. והשבר הזה, כמו שאתה אמרת, מתוך השבר הזה צומחת הזדמנות משמעותית להכיר בזה ולדייק מה כן, מה לא.
ובכל זאת, מה כן במגמות נגיד ביצירה, בתעשייה של ההייטק, בסטארט-אפים?
אני אומר, בעיניי המה כן המרכזי הוא באמת להציע חזון משמעותי חדש לאנושות, לחזור לדבר על תיאוריות גדולות, לחזור לדבר על אידיאולוגיה. כיום ארגון, חברת טק משמעותית שאין לה אידיאולוגיה, לא החזון שמישהו ניסח בתוכנית האסטרטגית או כזה. אידיאולוגיה אמיתית והבנה של איך מתנהלים במרחב. שוב אני אומר, זה קשה להתנהל בלי זה.
תן דוגמה לאידיאולוגיה. דווקא בגלל שאנחנו מתעסקים בדברים כל כך מופשטים, הקנקרות, כדי שלאנשים יהיה איזה משהו פרקטי לקחת מזה, הוא מאוד חשוב.
אני חושב שאידיאולוגיה, אתה יכול להסתכל אילון מאסק, הוא יזם עם אידיאולוגיה, אתה יכול להסכים איתה או לא להסכים איתה, אבל הוא אין ספק שהוא מחזיק אידיאולוגיה, ושהחברות שלו הם פועל יוצא של האידיאולוגיה שלו, של התפיסה שלו, את המציאות של איך המציאות צריכה להתנהל. יכולים לתקוף אותו על זה שהוא קנה את אקס והפסיד עליה הרבה כסף, במסגרת הכללית של האידיאולוגיה של מה שהוא מבקש ליצור, אתה מבין איך זה תומך ואיך זה פועל. דוגמה אחת.
ומה האידיאולוגיה שהוא מנסה ליצור?
אז אני לא, הוא יכול לדבר על פרי ספיץ', על עולם הזה, אני לא נכנס כרגע לערכים שהוא מקדם, אלא להבנה הזאת שכדי לייצר את הדברים המשמעותיים, ולא משנה אם זה התיישבות בחלל, או רכב אוטונומי, או באמת אקס ואחרים, או העניין הקוגניטיבי, אז אתה צריך איזושהי תפיסה שהיא יותר גדולה ביחס למה אתה רוצה שיקרה במציאות.
זה מעניין, אילון מוסק מלא כמעט בכל פודקאסט, נכון. מהצד של המרואיינים דווקא, ואני חושב, בהמשך למה שאמרת, שיש בידיים שלנו איזשהו סוג של יתרון על פני אנשי עסקים מעבר לים. הייתי אומר, אולי החוש היזמי, הרוח היזמית, יש בעל התניה, הוא סבא של סבא של סבא שלי, אומר, הגויים יש להם, עשוי להיות להם אור גדול יותר, היהודים יודעים לחבר, להכניס אור לכלי, כלומר יודעים לייצר איזושהי קונסטרוקציה שיש לה איזושהי משמעות פרקטית בעולם, וזה נראה לי חונה אצלנו.
מסכים לגמרי, אני חושב שפה אתה שוב מדייק את המתח בין היהודי לישראלי, היהודי והישראלי זה לא אותו דבר.
אוקיי.
היהודי מחזיק את מה שאתה אומר, בדיוק הסיפור הזה שכולנו גדלנו בו, המהפכנים היהודים לאורך ההיסטוריה במודע או לא, כולם חלק מהדבר הזה שאתה מתאר, כן? הישראלי מפחד מהדבר הזה, מפחד מבכלל לגעת באור, מפחד מלנהל את השיחה הזו, יש משהו...
אבל הישראלי הוא יהודי, בוא לא נשכח.
לא כל ישראל, כל ככה, נגיד ככה, היהדות יותר גדולה מהישראליות, והישראליות היא לא רק יהדות, אוקיי? וזה הדבר שאנחנו שוכחים אותו, הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה אקביוולנטי, זה לא אקביוולנטי, זה לא סינונים. יש יהודי ויש ישראלי, והישראלי במובן מסוים, יש לו אפילו פחד מהיהודי, אוקיי? שאני חוזר להכרזת העצמאות, חוזר לראשית הציונות, יש המון שיחה על הפחד הזה, על הרצון, אתה יודע, בחיבור בין דת למדינה, סיפור מאוד יפה של ישעיהו ליבוביץ, שהוא אומר, שאל את בן גוריון, למה אתה לא מפריד דת מהמדינה? אז בן גוריון אומר לו, אני רוצה שהמדינה תחזיק את הדת בידה, רוצה שהמדינה תשלוט בדת. יש מתח עמוק, ואני חושב שהיום, אפרופו ההזדמנויות שנמצאים סביבנו, סביב ההתפוררות וההתערערות, זה באמת לנסח מחדש את המערכת יחסים הזו בין יהודי לישראלי, לייצר, אני קמע, אני אומר את זה בהרבה מקומות, אני קמע לשיחה יהודית שהיא לא ישראלית.
שהיא לא ישראלית.
אני קמע לשיחה כזאת, שתהיה היהדות יש לה מה לספר בפני עצמה, והיא שיחה גדולה שלא מוגבלת לטריטוריה, מעולם היא לא הייתה מוגבלת לטריטוריה. הרי הגאונות של הסיפור היהודי, זה שהוא נוצר במדבר, ב-No Man's Land. העם היהודי בכלל לא חוגג את הכניסה לארץ, אוקיי? אין לנו חג. הכניסה לארץ. יש לנו חג של יציאה ממצרים. אין לנו חג של הכניסה לארץ. יש משהו הרבה יותר גדול, אוניברסלי בסיפור הזה היהודי, שמסרב כמעט תמיד להגביל את עצמו לטריטוריה. זה אחד. Okay. לעומת זאת, שיחה ישראלית אמיתית, שתשאל מה הישראליות רוצה לעשות, ומה היא באמת יכולה לקחת מהממשק שלה עם היהדות, מה היא רוצה לעשות במרחב הזה, ההכרה בכלל עם כל מה שסביבנו, העמים שסביבנו, השפות שסביבנו, אוקיי? אלה שתי הזדמנויות ושתי שיחות, שצריכות להיות כל אחת עצמאית, ורק אז הן גם יהיו באמת אמיצות להזין אחת את השנייה.
אני יכול להציע אולי אפשרות אחרת, אם בואו רק נזכור, יהודי זה מלשון יהודה, הבן של יעקב, ישראלי זה יעקב, זה ששינה את שמו לישראל, אנחנו חזרנו למדינת ישראל, לארץ כנען, למקום שממנו התחיל אברהם, הסבא של יעקב, כלומר יש כאן משהו שהוא קודם ליהודי והוא קודם לישראלי, בשורש ובגזע שלו, אולי אנחנו פה בשביל לעשות מהלך שאפילו יותר גדול מאשר היהודי או הישראלי.
יכול להיות, אבל כרגע אני אומר, אנחנו במרחב בין שתי הזהויות האלה, זאת אומרת, שיחה בעיניי אוטונומית יהודית גדולה, שלא תהיה מבעד, אין כמעט שיחה היום הרי יהודית שהיא לא מבעד לעיניים של ישראל, או משניהם זה דרך ההסתדרות הציונית, או דרך, אין שיחה כזאת עצמאית לגמרי, שתכיל את כל המגוון היהודי, גם האנטי-ציוני נגיד, ומצד שני, באמת שיחה ישראלית שתידרש למקומות האלה, של מי זה האנשים האלה שחזרו לפה, עם מי הם מתכתבים, האם מתכתבים עם אברהם, מה הרעיון של אברהם בתוך הדבר הזה. יש לי אדם שאני מאוד מעריך, מאוד זינון, הקים את אברהם הוסטל, בדיוק מתוך המקומות וואלה, האלה.
אברהם הוסטל?
מתכתב עם אברהם אבינו, זה בדיוק לא הרעיון.
כן. אברהם הוסטל, מי שלא יודע, זה אחד מהסטארט-אפים שהתפתחו בישראל, מלון רוח עם תנאים חברתיים מאוד ייחודיים ומעניינים, נכון, כן, נכון, מאוד אוהב, כן.
נכון, אני חושב שאלה שתי שיחות שהן חשובות, כרגע הן פשוט, כל שיחה מסרסת את השנייה, שיחה ישראלית מסרסת את השיחה היהודית, כי היא מפחדת ממנה מהרבה דברים, מהדברים שאתה אומר פה, והשיחה היהודית לא מתנהלת באופן עצמאי, אלא רק ויזווי אינטרסים של ישראל.
אז בכל זאת, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, והעתיד לוט
גם, לא, גם לא נדע, אני אגיד. אני רוצה, אני מצטער שאני נדחף לך לא, בחיבור, בסדר, אבל כן. אני חושב שהנחת המוצא של זמנים כאלה היא שאתה לא תדע. אתה פועל כרגע בלי לדעת, השאיפה לדעת כרגע היא מכשלה.
ובכל זאת, אם אתה לוקח 10 שנים קדימה או 20 שנים קדימה, מה אתה יכול להגיד בקונטקסט של מצב אופטימי? בכל זאת, אתה יודע, לתת איזה קצה חוט, ליזמים,
אין לי מושג,
אין לך
יואל.
מושג.
אין, אני חושב שמי שטוען שיש לו מושג היום, באמת, אני אגיד את זה בעדינות, אבל הוא עוד טיפש או שרלטן. אין מושג, אין לנו בכלל יכולת לדמיין. יכולת לדמיין לפני 5 שנים את ה-ChatGPT, את ההשפעה הזאת של AI, מדברים על מחשוב קוונטי. ההשלכות של מחשוב קוונטי הן ביפר מעבר לדמיוננו המדומיין ביותר. אוקיי? כאילו אין לנו באמת יכולת, ואני אומר, תחזור לתחילת המאה ה-19, אנשים שם, היכולת שלהם באמת לדמיין מה שקורה 70, 80, 90 שנה קדימה, היא אפסית. ומי שהתיימר לעשות את זה, בדרך כלל לא הצליח.
כן. אז אוקיי, אני בסך הכל נוטה להסכים איתך שקשה לנבא את העתיד, ואם זאת כן, אני חושב אפשר לגזור מכאן איזושהי מסקנה, שאנחנו נדמה לי גם שותפים לה, והיא בואו נאמין ובואו נבין את הרגע ההיסטורי הזה, את הייחוד של הרגע ההיסטורי, את התפקיד והאחריות, או משהו שאתה אמרת, שיש לנו ברגע הזה, לא לפחד משאיפות מאוד מאוד גדולות, מבנייה של ציוויליזציות חדשות, לא לחפש תשובות לא באמריקה, לא באירופה, אנחנו צריכים למצוא את התשובות בעצמנו, זה חונה אצלנו.
אני אגיד שגם אפרופו חוסר היכולת לתת כרגע תשובות, זה ההזדמנות שלנו שתכלל את הכלי שלנו, back to the fundamentals, לחזור, להגדיר את היסודות שלנו, כאנשים, כחברה, כתפיסה, במה אנחנו מאמינים, מה אנחנו רואים, ולחזק את שרירי הליבה שלנו, כי כשתגיע ההזדמנות, שנוכל לקפוץ, ולא נפחד להתרסק.
ומה עם העובדה שאנחנו, מה שנקרא, מפורקים בינינו, בינינו לבין עצמנו, שאנחנו מאוד לא מאוחדים,
אני חושב שזה גם הזדמנות. עוד לפני השבת השחורה, פרסמתי טקסט גדול, מסה בארץ, על השד שיצא מהבקבוק, אוקיי? זה בדיוק, השדים יוצאים החוצה. כשהשדים יוצאים החוצה, זה רגע של הזדמנות, כי פתאום אתה רואה אותם מסביבך. יש טקסט יפה של, אפרופו שוב, מדעי הרוח והרלוונטיות, טקסט של דרידה, שנקרא רוח הרפאים של מרקס. אוקיי? מרקס מרחף גם היום מעלינו, בהמון המון מישורים, לראות את זה ולהבין, אלה בדיוק הכלים שיאפשרו לך להמשיך הלאה. תחזור לשייקספיר, אוקיי? הרוח הרפאים של דנמרק שמרחפת. כל הדברים האלה, מה שמאפשרים לחברות בסוף להתפתח הלאה, זה נשמע מופשט, זה נשמע פואטי. מי שלא מבין את זה, הוא כנראה גם לא יזם טוב, אבל הוא מפספס משהו מאוד משמעותי לגבי הרגע הזה.
יש לי עוד איזושהי מחשבה שעולה לי בראש, התרומה המרכזית של היהדות הקדומה לעולם התחוללה דווקא אחרי חורבן הבית. יש את ישו, שממנו בעצם התחוללה ההשפעה של היהדות על כלל העולם ועל תרבות המונותאיסטית, וזה היה אחרי שמדינת ישראל נחרבה, אחרי חורבן הבית. עכשיו שאנחנו נמצאים דאונהיל, לפחות על פי חלק אחד של החברה בישראל, יש כאלה שחושבים שאנחנו בעידן של נס גלוי, אני מאלה שחושבים שאנחנו בעידן של חורבן, שהולך ונחרב, אולי בעצם, אולי זהו?
מה זאת אומרת זהו?
זהו שבעצם הפרויקט הציוני במתכונתו הנוכחית הגיע לסיומו.
במתכונת, אני חושב
לא, אבל במובן הזה שיש כאן היבט מסוים של חורבן בית.
אני חושב שאנחנו חיים בזמן שהחורבן הוא בילט אין בתוכו. כל החיים שמשתנים, תחשוב על הבן אדם שחשב שהוא יודע הכל על המציאות, ופתאום העולם השתנה לו, התהפך לו על הראש. עזוב עכשיו את ישראל וציונות. כולם חיים כרגע בזמן של חורבן, אנחנו לא יודעים. האנשים שידעו להתנהל, ידעו מה צריך לעשות, איזה מקצוע צריך לבחור, איך נכון לפעול בעולם, פתאום הם לא יודעים. אנחנו במצב שלא יודעים, אי הידיעה היא החורבן העמוק ביותר, ואם אתה חוזר לחורבן בית שני, אז הדמות הכי מעניינת שם, אפרופו השיחה שלנו, היא רבן יוחנן בן זכאי, שמבין את זה עוד בזמן שבית המקדש עדיין עומד, והוא צריך לדמות את עצמו למת, וככה הוא מוברח מירושלים, והיום אני מדמיין, אני חושב על אפרופו המלחמה והזה, תחשוב על הדמות הזו, שהיא מגיעה למי שאחר כך יהיה הקיסר הרומי, והיא לא מבקשת שתציל את ירושלים, מה היא אומרת לו? תן לי את יבנה וחכמיה, שזה דבר מדהים, כי הוא לא אומר לו מה הוא רוצה שיהיה, הוא אומר לו, תן לי מקום, ותן לי אנשים חכמים. הוא לא מדבר איתו על אג'נדות ועל תפיסות, ועל... כי הוא לא יודע, כי אי אפשר לדעת. הוא לא יכול עדיין לדמיין יהדות בלי בית מקדש, כי הוא לא מכיר יהדות כזו, שזה הרגע שאנחנו נמצאים בו. ומתוך החורבן הזה, הוא מציל את היהדות, בתוך המהלך הזה שהוא עושה.
ובכל זאת, מה אתה יכול לומר, או מה האינטואיציות שלך לגבי, אחד, הסטארט-אפ הציוני, שתיים, מדינת הסטארט-אפ.
אז הסטארט-אפ הציוני, אני חושב שאנחנו ברגע שבו כן מתחילה לחלחל קצת ההבנה שצריך לחשוב יותר גדול ויותר חזוני ועם יותר אמן. תפיסה. וזה תהליך שאנחנו צריכים לטפח אותו, אני חושב שזה גם אתגר של קרנות ושל משקיעים בתוך המרחב של לחפש את הדבר הזה ולא את מה שאפשר לעשות לו 10X תוך 7 שנים, אוקיי? הדבר הזה. וזה אתגר,
זה לא דבר... זה גם
לא רע, זה טוב, אבל השאיפה
היא...
בסדר, אני אומר, אבל בגלל זה אני אומר, זה לא טריוויאלי, וזה לא פשוט, אגב, גם מבחינת קרנות, להחזיק את התפיסה הזאת היותר ארוכה טווח, כי כרגע בעצם השיחה, הטקית היא שיחה מוגבלת בזמן, מבחינת המדידה שלה.
כן, אני דרך אגב, אני לא בטוח שאני מסכים איתך, אני כמעט בכל יזם טוב, אני מזהה שמקודד בו, מקודדת בו איזושהי תשוקה להיות אור לגויים או לתקן עולם, גם אם הוא לא מודע לזה.
לא, אני מסכים איתך. כן. אני רק חושב שהתיקון עולם בהקשר הזה הוא לא להביא את הפרודקט הטוב הבא בהכרח, אלא להקים תשתיות גדולות. דיברת על ציוויליזציות. כן. להקים ציוויליזציות. וזה בעיני, זה בעיני, אני חושב, זה הכיוון שהוא כן מתחיל קצת לחלחל. צריך לטפח אותו, צריך לדחוף אותו, צריך לייצר עוד חיבורים באמת בין הממשק הזה של רוח ותפיסה לטכנולוגיה, לתעשייה, למדע. אוקיי? שזה גם מרחב שלא כל כך דיברנו עליו, אבל אני ככה קצת עסוק בו גם בשנים האחרונות. ההבנה הזאת היא שמדענים הם לא רק בטריטוריה המדעית שלהם, הם באמת מעצבים את העתיד ואת המציאות, דבר שגם קשה לאנשים להפנים אותו, גם למדענים עצמם. אומרים לך, אל תכניס לי את זה לשם. אז כן, אתם מעצבים את העתיד, וזה חלק ממה שאתם עושים, והתובנות בחקר האבולוציה סופר רלוונטיות לשיחה שלנו, אוקיי, בתובנות של אבולוציה של חברה. אז כל הדבר הזה, לייצר את המערך העשיר הזה שיזין אחד את השני, זה בעיניי המקום שאנחנו צריכים לשאוף אליו.
יאיר, בתקופה קשה זו, האם יש לך כמה מילות סיום או דברים שאתה רוצה להתייחס אליהם או לומר?
אני חושב שהדבר הכי חשוב לזכור כרגע זה שעם כל הקושי והטרגדיה, ואנחנו חייבים ורוצים להזכיר את החטופים שיחזרו במהרה.
אמן.
וסיום המלחמה וכל הדבר הזה, והאתגרים גם הישראלים, אבל גם הכלל עולמים, אנחנו אפרופו סוף עידן הפוליטיקה, אנחנו רואים את זה בכל מקום, אתה רואה את זה בארצות הברית ובגרמניה ובקנדה ובצרפת ובאין ספור מקומות נוספים. דווקא בזמן הזה שהוא באמת מסריח כמו צינור ביוב, אוקיי? כי הוא צינור, הוא באמת צינור ביוב, שלצורך צריך לזכור שיש בו הזדמנויות אדירות, שלא היו לבני אדם לפחות 150 שנה, ביכולת להשפיע על המציאות, וההזדמנות שלנו והאחריות שלנו היא באמת לקחת את הדבר הזה ו... לממש אותו.
אמן, אמן כן יהי רצון, אמן שנצליח. יאיר, תודה רבה על שיחה מרתקת, נהניתי מכל רגע, אני מקווה שיהיה עוד בהמשך ושיהיה לנו טוב. ותודה לכם, צופים ומאזינים יקרים עד מאוד. אני מקווה שנהניתם, ואנחנו נשוב אליכם בקרוב עם פודקאסט לא פחות מרתק. להתראות.
כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. הפודקאסטים של 103 FM.